שלום לכולם. בטח מחכים לעדכון השבועי. מעבר למה שכתבתי במייל, אין חדש. אנחנו כאילו בהמתנה בין מחלקה לשיקום, וזה מוזר לגור בבית חולים, זה מה שאני אגיד, בסדר?
איך אמרת שבוע?
בסדר. של מי אתה שואל? בסדר, ברוך השם. אוקיי. בכל אופן, בואו, יש לנו הרבה מה להתחיל היום. אני ברשותכם רוצה בכל זאת לחזור לסוגיה הקודמת, בדף כ"ד עמוד ב', וזה קצת לא עוזב אותי, אחת מהשיטות שם. וקצת חשבתי על זה עוד. אני לא שבע רצון, אבל אולי זה קצת יקדם אותנו. והכוונה לשיטה של הבהג, אותה דעה בתוספות, שאמרו שזה דבר פשוט, שיטת הרמב״ם, שראינו את ההסבר שלה בשיטת הרמב״ן, וזה שבמידה וחג אחד קיצר את השבעה, השלושים לא יקוצרו על ידי חג נוסף. ראינו ברמב״ן שני נימוקים. נימוק אחד היה של תרי כולי לאב דילן, והנימוק השני היה שפה מדובר באיזה שלושים מחוסן, היות וגם השלושים פגשו את החג הראשון, והחג הראשון לא ביטל אותם, לכן גם החג השני לא יבטל אותם. השאלה שככה מטרידה היא איך להבין את זה. האם זה רק נימוק של חשבונות, של תרי כולי, האם יש בו משהו יותר מהותי? אז יכול להיות שחלק מהרקע של עבודת הדברים תלוי בשאלה שעסקנו בה לפני שני שיעורים סביב אותה סוגיה. וזה נוגע לשאלה של איך להבין שבעה שנקטעת על ידי רגל. היו פה שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד היה שאני פחות נקטתי בו. וכיוון אחד היה שהאדם הזה נגזל ממנו האפשרות להתאבל. שעל המיטה של דבר, הכיוון הזה הוא די עולה מבחינה עקרונית בשיטת המשנה. ומה המשנה אומרת? שאם לא עברו שלושה ימים, אנחנו לא נוכל להכיר באדם הזה כאדם שהתאבל. ולכן מה אומרת המשנה? היא רומזת, היא לא... לכן ניתן לו את האפשרות, מה לעשות? להתאבל אחר כך. כלומר, המשנה בעצם אומרת, אדם שהיה... שישב שבעה יום אחד, שעה אחת, זה לא לשבת שבעה. ולכן, כאשר הוא פוגש רגל, מצד אחד לא ניתן לקיים את האבילות ברגל עצמו, מצד שני, אי אפשר להכריז שאדם הזה יתאבל, ולכן, מה אנחנו נעשה? נעשה הפסקה, ונאמר לו, תמשיך אחר כך. רק במידה הוא יתאבל שלושה ימים, אז נאמר, היות ואתה התאבלת, נכיר באותם שלושה ימים, כאילו ישבת שבעה. השאלה איך להבין... את השיטה שכמו הפוסקים להלכה, שזה אפילו יום אחד ושעה אחת. כאילו אנחנו ממשיכים לנתח אדם שישב שבעה יום אחד או שעה אחת, בדומה לאיך שהמשנה הבינה אותו, ורק כשאנחנו אומרים מצטערים אין אפשרות של פועז, ולכן השבעה כאילו ברחה לך מבין האצבעות. או אם אנחנו נאמר שמדובר באדם, שאנחנו נכיר ביום אחד ובשעה אחת, כאילו הוא השלים את תקופת השבעה. זאת שאלה שאני חושב שניתן לשאול אותה. אני עצמי נקטתי במהלך ניתוח הסוגיה בדף כ"ד, שממנה נראה לי שבצורה יותר פשוטה עולה, שהיא מבינה כמו האפשרות, אנחנו מכירים ביום אחד כאבילות מלאה, שהוא אכן יתאבל את שבעת הימים, ולכן נספור אותו כשבעה. אבל יכול להיות שזה בדיוק השאלה שעומדת בשורש הדיון הזה בראשוני לגבי היכולת של הפסקת אבלות לגבי שני חגים רצופים, משום שהדרך היחידה לפרש את שיטת אותם ראשונים, רמב״ם וכו', שהשלושים האלה לא התבטלו על ידי החג הבא, זה רק במידה, ואנחנו סבורים שגם השבעה אנחנו לא רואים אותם כאילו הם הושלמו, אלא כאילו שהם נקטעו באיבם. במידה אני אומר, האדם הזה כאילו ישב שבעה באופן מלא. נכון, זה היה מקוצרת, כן? אבל הוא ישב שבעה. נו, אז למה, אז מה אכפת לך על השלושים? או בוא ניקח את קושיית הבעל המור. כן, מה הייתה קושיית בעל המור? אם ימות לו הקרוב משפחה בצום גדליה, אז יום כיפור יפסיק את השלושים. אז מה אכפת לך שהוא עומד בערב ראש השנה? אבל יש לזה לכאורה תשובה פשוטה לשיטת אותם ראשונים. האדם שמת לא מת בצום גדליה, הוא ישב שבעה באופן מלא. ולכן, מה עובד על הפרק? על הפרק עומד, שבעה קיימת, אז השלושים נקטעים. אבל אותו אדם שמת לו הקרוב בערב ראש השנה, לשיטתם, הוא שבעה גם לא ישב. אז מה נאמר לו? גם שבעה לא תשב וגם שלושים לא? בוא נאמר את זה עכשיו קצת אחרת. אולי השיטה הזאת סוברת שאני לא אקטע את השלושים במידה, והאדם הזה גם לא ישב שבעה. עכשיו, זה לא לגמרי לשון הרמב"ן, כי לשון הרמב"ן היא קצת שונה. השלושים האלה, שלושים שרגל לא מבטל אותם, אז גם הרגל הבא לא יבטל אותם. אולי אפשר לתרגם את דברי הרמב"ן באופן הבא. היות האדם הזה, השבעה שלו נקטעה, והוא לא יתאבל בשבעה, אז אנחנו לפחות ניתן לו להתאבל את תקופה עד השלושים. מה אתה רוצה? גם שלא יהיה שבעה וגם שלא יהיה שלושים? אבל כל הדבר הזה אפשרי בתנאי אחד, שאני באופן מושגי מפרש, שאני מנתח את המצב של רגל שהפסיק שבעה, שהאבילות לא התקיימה. אז אני אומר ככה, אנחנו לא ניקח לאדם את כל מעגלי האבילות, אנחנו אולי לוקחים אחד כי מסתמכים על זה שהיה מעגל אחר. כלומר, כשאדם קוטעים לו שבעה, אנחנו אומרים, אבל שלושים יהיה לו. כשאדם לקחו לו, קיים שבעה במלואה, אפשר לקחת לו את השלושים. אבל לקחת לו גם את זה וגם את זה, ולשאיר אותו קירח מכאן ומכאן, אולי זאת הבעיה, זו אולי הכוונה, תריקו לי להבדינה. אני לא יודע אם זה מספק, אותי לפחות זה לא מספק, אבל לפחות רואים השתקפות של השאלה הזאת כאן. כלומר, טענת בעל המור, ומה הוא גרוע מהיהודי של צום גדליה, הוא בבין מבין, זה ישב שבעה, זה ישב שבעה, זה קוטע לו יום כיפור את השלושים, שזה יקטע גם לו. כנראה שאותם בעלי שיטה, הם אומרים, לא, לא, יש פה מקרה אחר. כלומר, השאלה היא לא אורך התקופה, זה מה שאני רוצה לומר. באמת יכול להיות פרדוקסלית, שהאדם הזה ימות לא מת בצום גדליה, והוא יהיה דין, לא דין אחר ממי שמת בערב ראש השנה. כי השאלה היא לא אורך התקופה, אלא איך הוא חווה אותה, ומה הוא עשה בה. כלומר, צריכים לתאר את זה אחרת. לא, זה לא זה אדם עם 8 ימים, וזה אדם עם 10 ימים. אלא זה אדם שישב שבעה באופן מלא, ועכשיו השאלה היא השלושים, וזה אדם שלא ישב שבעה באופן מלא, וגם השלושים לא יהיה באופן מלא, אז מה נשאר לו? אולי זה הכיוון? אני אשמח לעוד הצעות. אתם לא ישבתם על זה כל השבוע? עקיבא כל שבוע שולח לי מייל, אז אני יודע ש... בסדר, אוקיי. עכשיו בואו נחזור לשמועה קרובה, שמועה רחוקה. יש לנו פה כמה דברים קצרים להשלים. ואז אני מבקש שאנחנו ניכנס, להתחיל להיכנס פה ענייני קריאה, ניתן איזה מבוא לקריאה, נראה איך זה משתקף בסוגייתנו. והנושא של קריאה עוד ילווה אותנו הרבה. בסדר, זה רק מתחיל פה, כן? אז ראינו את החידוש, או את השאלה המרכזית שהסוגיה פה מעלה, סביב שמועה קרובה או רחוקה, והיא נוגעת כאמור לעצם השאלה של החפיפה בין תהליך קבורת המת, הפרידה ממנו, הייתי אומר, לסדר אותו במקום שלו, כן, לקבור אותו וכו', לבין השאלת הקרובים ששומעים או יודעים על הפטירה הזאת, כן? וכאן ראינו בסוגיית הבבלי, שהסוגיה קובעת להלכה, שיש לנו שני מודלים של אבילות. יש אבילות שהיא שבעה, כמו החגים שהם 7 ימים, שזה פסח וסוכות. ההסבר שנראה לי פשוט לדבר הזה, ומספרתי את ההשוואה לשבעת ימי המשתה, ששבוע זה זמן שבו אדם חווה חוויה. כן? ואתה יכול לחוות צער, ואתה יכול לחוות שמחה, אבל זה שבוע של חוויה. כנגד זה יש מודל שני שהוא יום אחד, שנראה מיד מה זה המודל הזה. אבל המודל של יום אחד הוא המודל של שמיני עצרת, ומה שהסוגיה הקובעת כאן זה, בדברי רבי עקיבא, שקרובה היא בתוך 30 יום, ורחוקה היא לאחר 30 יום, חכמים חולקים ולא מבחינים בין שמועה קרובה לבין שמועה רחוקה, לשיטתם תמיד שבעה ושלושים מהיום שאדם שומע, כן? וכאן כמו הלב של השאלה הוא שחכמים כנראה שמים את כובד המשקל על מה שנקרא בלשון התוספתא, עשו יום שמועה כיום שריפה. מישהו הציט בדף ששלחתי ביום שישי, אז בכתב יד ארפורט אפילו מופיע שביהודה מתעלים על המעשה ובגולה על השמועה. ובגולה שלא רואים את הנאבות והאירוע עצמו במילא רחוק מהם, מבחינתם השמועה זה הדבר הקובע. כן? ויש גם דבר דומה, אולי אבל לא מעבלות, אבל מבחינתו שמע, מבחינתו זה קורה עכשיו. כן? לעומת זאת, מבחן בהמשך שזה לא ככה. אולי כשאדם שומע על משהו שקרה מזמן, אולי זה צובט אותו אחרת. כי הוא כבר שומע משהו אחר, כלומר כשאומרים לאדם, אבא שלך המת שוכב פה על הרצפה, אולי זה לא דומה, וכשאומרים לו, תשמע, קברו אותו, את הלוויה יפה, כלומר, יכול להיות שגם הצביטה היא אחרת. נראה את זה בהמשך, ובחכמים, באיזשהו מקום כנראה, במרכז הכובד של הבילות, הזכרתי את הפעם קודמת, את הגמרא בסנהדרין מ"ז, כמו על ההספד, ואין יקר עד החיי, והחיי, כשהוא שומע, מבחינתו, זה קורה, כן? איך אמרו בצבא? עשית, לא דיווחת? לא עשית, עיקר הדיווח, נכון? ואחרי תורת הקוונטים, מה אנחנו יודעים גם בפיזיקה? שאם לא מסתכלים על משהו, אז הוא לא קורה, הוא לא קיים, כן? אז מבחינתך, עשו יום שמועה, כיום שריפה, האדם יתאבל רגל, חכמים לעומת זאת חולקים. רבי עקיבא, סליחה. רבי עקיבא אומר, לא, אז רק אם זה בתוך 30 יום, רק אז מתאבלים. כאן כדאי קצת להרחיב את העירייה, מעבר למה שהיה בפעם קודמת, במקורות ארץ ישראל, שצירפתי את זה בדף ה-8 ששלחתי ביום שישי, ושם אנחנו מגלים שבמקורות ארץ ישראל יש דעות נוספות. זה מופיע גם בירושלמי, במועד קטן, וגם במסכת צמחות. כאן אנחנו מגלים שלרבי אליעזר מיוחסת השיטה ששמועה קרובה היא בתוך 30 יום, ואילו לשיטת רבי עקיבא שם שמועה קרובה היא בתוך 12 חודש. כן, הדבר הזה מופיע בירושלמי. איתן יתני שמועה קרובה בתוך 30 או רחוקה לאחר 30, איתן יתני שמועה קרובה בתוך 12 חודש או רחוקה לאחר 12 חודש. אפשר להרגיש פה משהו שפעם קודמת עלה ככה תוך כדי הדיון, ופה הוא מפורש, שהיחידות הזמן שמביאים אותם כדי לתאר, להגדיר אם זה קרוב או רחוק, הם יחידות זמן שאנחנו מכירים אותם באבלות עצמה. אם זה 30 יום מאבלות 30, אם זה 12 חודש מאבלות על הורים, זה נראה יחידות זמן של אבלות. מצד שני, קצת התלבטנו בפעם קודמת, וראינו בבבלי לפחות, שזה לא נראה שזה בהכרח אחד תלוי בשני. זה לא בהכרח, משום שבאבילות יש את היחידות האלה, אז גם בשמועה קרובה רחוקה יש, יכול להיות ששניהם מסיבה שלישית. דהיינו, היות אלו יחידות זמן שבהם, שאותם אנחנו חווים כבני אדם. כן? בעיקר לי מאוד בולט המעגליות של היחידות האלה. אנחנו חיים במעגלים של חודשים, מעגלים של שנים, אז אנחנו חיים כאילו במעגלים גדולים יותר, קטנים יותר, אז כשנסגר מעגל, כאילו חזרת לאותה נקודה, מבחינתנו האירוע התרחק לחלוטין, אבל מאותה סיבה זה יכול להיות בשניהם, זה לא בכך שבגלל שזה באבילות, לכן זה בשמועה קרובה רחוקה, אבל בהחלט גם יכול להיות להשתמש באותם מילים על אבילות, ככל שאתה מתרחק יותר מהאירוע, לכן מה קורה לעוצמת האבל? היא יורדת, כלומר, הוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה, להיות 30 יום מאירוע זה להיות קרוב אליו. בוא נביא את זה ממקום אחר, להיות 30 יום לפני אירוע זה גם להיות קרוב אליו. כן? למשל, כולם מכירים את ההלכה בפסח, 30 יום לפני החג, דורשים ברכות החג, זה גם הלכה בלכות בדיקת חמץ. אדם יוצא מהבית שלו בשבט, אם הוא צריך לתכנן את החמץ שיהיה בבית, הוא לא צריך לחשוב, מבחינתו פסח, הוא לא בלוז, כן? היום הולכים עם היומנים האלקטרונים האלה וקופץ לך אירועים של עוד חצי שנה, אני יודע, כן? אבל מבחינתך, הדף הזה בלוז, גם שם הדפים הם לפי יום, שבוע, חודש ו...
יש שבועיים, יש חצי שנה.
יש גם כזה, טוב, אני הולך בכלל עוד ישן, כן? אבל אצלי האופציות הפשוטות, הראשוניות, זה יום, שבוע, חודש ושנה, כן? אלו האופציות, כן?
זה הדיפולט.
זה הדיפולט, אוקיי, הדיפולט מספיק לי, בסדר? טוב, זה הדיפולט, כאילו, מה, אתה צריך עכשיו לתכנן מה יהיה אז, מה יהיה ככה, כן? כאילו, במובן הזה כמו, ה-30 יום, זה האירוע קיים מבחינתך. האירוע יופיע לך בצד, כן? הוא יכול להופיע בצד, כן? אז 30 יום לפני פסח, הגיע הזמן לחשוב על פסח. 30 יום לפני פסח, ואתה יוצא מהבית, אתה צריך לשאול את עצמך, ומה יהיה לחמץ בבית. לפני כן זה רחוק מדי, כן? עכשיו, זה גם אותו דבר כשאתה מתרחק מאירוע. כמו כל עוד שאני בתוך 30 יום מאירוע, האירוע הזה מבחינתי עדיין קיים, אני עדיין מתייחס אליו, הוא עדיין משהו שאני חווה אותו. לעומת זאת, שעבר יותר זמן, זה התרחק. ולכן אני גם חווה אותו אחרת, לכן גם מתאבל אחרת, כן? אז זה נראה שכן יש איזשהו קשר. בעיקר הנקודה החשובה היא ששיעורי הזמן האלה נמצאים בעוד מקומות בהלכה. כלומר, מדובר על שיעורי זמן שהם לא ייחודיים לאבלות, כמו שהם בעצם באים מהמקום של חוויית הזמן של האדם, ולכן יש לו כל מיני ביטויים הלכתיים, אבל הקרוב והרחוק אמור, אולי הוא גם מסביר את המגלי האבלות. מי שקרוב מתאבל, מי שרחוק. על אבי ועל אמו, מה בעצם לומר? נחזור לסוגיה. שעל ההורים זה אולי נחשב הלכתי, תמיד. אנחנו צריכים לעשות חקירה, כן? כבר בשיטת אלישע בן אבויה, בסוגיה, שהגמרא מציגה אותו כיחידה, כן? שהוא אומר, ההורים זה תמיד 7 או 30, אין דין שמועה. האם לשיטתו זה להורים תמיד נחשב שמועה קרובה, או לשיטתו נאמר משהו אחר? למרות שזו שמועה רחוקה, להורים מה אתה עושה? אתה בכל זאת נהג 7 או 30, כן? אז בעצם, כלומר, האם ההבדל לשיטתו בין הורים לבין אחרים הוא בגלל שאתה חווה אחרת את הפרידה מהם, ולכן מה שרחוק במקרה אחר פה הוא נחשב קרוב, או אם לא? אני אומר, מבחינת התודעה של הקרבה והריחוק זה אותו דבר, ולמרות שזה רחוק, אני מטיל עליך את החובה להתאבל 7 או 30, כן? זה לא פתור בסוגיה, אבל זה מה שנאמר כאן. פה צריך לצרף קצת דברים שכבר למדנו ולשאול אם הם קשורים לעניין הזה. אנחנו למדנו בשעתו, זה פה מחלוקת גדולה בריף, בין הריף לבין הגאונים, חלק מהגאונים, המחלוקת בתוך הגאונים, האם יש דין שהסוגיה בכ"ד ביחס לשמועה קרובה, כבר עסקנו בזה, כן? קוראים לי בשמועה קרובה, מה אני אומר? שאם יהיה חז באמצע, אני אקצר אותו או לא, כן? האם אני אומר שזה משפיע או לא, כן? ראינו שהשיטה הדומיננטית גם התקבלה להלכה, שפה הדינים אלה לא נאמרים, מה שאומר שהמושג של 30 יום פה הוא באמת שיעור של זמן, צריך שיהיה, באמת זה שאלה של קרוב רחוק. אני התקרבתי, התרחקתי, זה המושג, אבל יש שיטת גאונים, שסוברת שאני באמת אומר שגם פה מה אני עושה, אני מריץ, כן, אני בא ואני אומר החג יחשב 7 ימים ושמיני עצרת 7 ימים והסיפור הזה ברעבן ברגינשבור, כן, מת אדם בערב יום כיפור ובאי בחשבן שמו אמרו בשמו רחוקה, כן, כאן בוודאי מניחים קשר הרבה יותר הדוק בין העובדה שזה יחידות של אבילות לבין ההגדרה שקרוב רחוק, או בלשון אחרת, אולי הם לא שואלים קרבה ריחוק, כמו שהם שואלים, האם בעולם האבילות עדיין נמצא פרק הזמן שבו הייתי מתאבל, כן? בכל מקרה, זו הדעות השונות שפרוסים כאן לפנינו, כן? שכאן ראינו את הסיפור על רבי חייא ורב, נושא אחד שראינו שעולה שם זה איך מודיעים, רואים שכל נושא העוד, כן, בבקשה.
אולי בסוגיה הזאת נוכל לקבל הבהרה נוספת על מה שראית בתחילת השיעור, שאולי זה לא רק שאלה לקצר האם אחרי יום או חלק מיום האם קיימת את,
כן.
את השיבה או האם דחית את זה, אלא שיש עוד עוד נימוק כאן שיכול להיכנס לזה, וזה האם מה קורה כשיחידת זמן של שבוע ימים נכנס לזה באמצע, האם זה משפיע כדי לא אולי למלא את החלל או לדחות את זה, אלא שבגלל שעכשיו יש יחידת זמן אחר, שעכשיו נכנס, אז אין לך אפשרות באיזשהו אופן להשלים. משהו כזה, זאת אומרת, זה...
יפה, זה בהחלט יכול להיות. בסדר, וזה לוקח אותנו לסיפור של רב הרבי חייא, שראינו שפה בעצם נמצא מקור מאוד בולט שעוסק בקושי של אנשים להודיע, או בשאלה איך מודיעים, הוא משחק איתו משחק, ברמזים, נתנו להבין שהם לא בחיים, הוא לא הודיע לו באופן, באופן ישיר, כן? סיפר לי סבא שלי, שכשרב חיים נפטר בוורשה, הוא היה באוטופסק, זה ליד וורשה, בכף א' מנחם אב תף ריש עין ח', סוף מלחמת העולם הראשונה, ורב משה סולובייצ'יק לא היה שם, ובאה השמועה לאיפה שהם היו, הם היו אי שם ברוסיה, כן, לא בדיוק יודע איפה, כן, הם נתקעו שם אחרי המהפכה הרוסית, הם רק אחרי זה, ב-1920, הם חצו את הגבול בגניבה, אבל הם נתקעו שם, הם סתם היו בחסלאביץ'. והגיע השמוע, וזה היה בעיתונים, כלומר, זה לא משהו שהחביאו אותו, כן? וחשבו איך להגיד לו. אז שלחו, בשטטל היה מושג כזה, של השויטה של העיר. זה שמותר לו להגיד הכל, ולא צריך מנומס, כן, או איך... איך היה אומר השויטה של בריסק, הוא היה אומר, הוא והרבנית, יש להם אותה זכות, הם הולכים לפנות לרב חיים בדו, באתה, כן? ולא באתם, כן? אז שלחו אותו שהוא ככה יבוא עם העיתון, כאילו, הם לא יצטרך להגיד לו. באמת הוא אמר שהוא לא האמין לו. כלומר, הוא היה עדיף להגיד, כן? בואו נהיה גלוי אליהם, כן? אבל... הוא סיפר איך הוא התחיל לחפש אותו, וכאילו לבדוק, קרה, לא קרה. אז הוא, אני לא זוכר את כל הפרטים, זה רשום לי באיזה מקום, אבל הוא דיבר על כך, שכשאליהו נלקח השמיימה, אז הרי בני הנביא אמרו לאלישע, אתה יודע שהיום אדונך נלקח מעליך, ובכל זאת אחרי שאליהו נעלם השמיימה, מה מתואר שם? שלחו וחיפשו אותו, כן? הוא הולך וחיפש, כלומר, אני לא הייתי לומד מהסיפור הזה איך להודיע, כמו שהיא פשוט, הוא מפגין את הקושי שקיים בתחום הזה, גם הקושי להאמין וגם הקושי להודיע. בחלק אני בטוח שיש קשר בין איך שמודיעים לבין איך שמקבלים. כלומר, אני רואה את אותו דבר בתחום אחר, בשיעור שעבר קצת הזכרתי זקנים. ילדים צעירים שמת סבא או סבתא, הם לוקחים אותם ללוויה או לא, יש לי מחלוק גדולה עם אשתי על זה. כן? היא באה מבית יותר פולני, מגינים על הילדים ו... ואני אומר, ילד צריך להיפרד מסבא שלו. גם אם זה מפחיד, גם אם זה לא נראה אותו, כן? עכשיו, הוא לא חייב לעמוד שורה ראשונה והסתכל על הגופה עם הטלית, אבל אני באמת חושב שזה בריא יותר. לעמוד מול האמיתות של החיים, ולדעת שזה חלק מהחיים. טוב, בכל מקרה, רואים שגם בגמרא כבר, זה נושא, זה לא נושא פשוט, כן? כלומר, איך רב מספר לרבי חייא דבר כזה? אני עוד נבדוק אם יש עוד סוגיות, עוד מקורות שאפשר לדלות מהם איזו תפיסת עולם הלכתית סביב זה. בכל מקרה, בוא נראה כמה רבי חייא מתאבל על מי, זה לא ברור פה על מי, כן, ראינו פעם קודם, שיש פה מחלוקת, על מי הודיע לו שמת, האם על אחיו ואחותו, האם על ההורים שלו, כן? בכל מקרה, מה רבי חייא עושה? אמר לי, לשם חלוץ לי מנהלי והלוך אחריי כאליי לבית המרחץ, הוא מוריד נעליים וישר הולך... לסאונה, כן? ישר, כן? וזה אומרת הגמרא, שמע מינה התלת, שמע מינה עבר לסור בילת הסנדל, שמע מינה השמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, שמע מינה מקצת היום כחולו. כן? וכאן אני מסכם ואנחנו נתחיל נושא הקריאה, ראינו את זה פעם קודמת. קודם כל הרמב"ן בתורת האדם אומר, איזה מין חידוש זה שעבר לסור בילת הסנדל? הוא לא למדת את הגמרא ואת י' ד' דבר? ולכן אומר הרמב"ן שפשיטה שאין הכוונה שמפה לומדים שהוא עשור בינת הסנדל, אלא בשמועה רחוקה די לנהוג אחד לנהוגי אבלות כדי הוא לא צריך לנהוג את הכל, לא כתוב שהוא קפה את המיטה, עטף את הראש וכו'. די באחד מהם, אמנם הרמב״ם מסייג, שדי באחד מהם בתנאי שזה ניהוג חיובי. שזה ניהוג שמפגין כלפי חוץ. כלומר, לא ללמוד תורה, זה לא נקרא שהפגנת. למה יש עוד אנשים שלא לומדים תורה? לא יודעים שזה המבע של אבלות. כן, לא לעשות ביזנס באותו יום. בסדר? לא יודעים, אולי אתה לא... זה לא מספר שום סיפור. אבל אם זה אחד מניהוגי האבילות החיוביים, וזה הפגנת כלפי כל את המודעות שלך לידיעה ואת ההפנמה, אבל די באחד, לא צריך לנהוג את כולם, או בלשון אחרת, מה בעצם היסוד שנאמר פה? שהדין הזה של שמועה רחוקה של יום אחד, הוא לא דין שאומר שתתאבל רק פרק זמן יותר קצר. הייתי אומר כך, כדי להתאבל, מה אדם צריך לעשות? בכורה, כל הניהוגים, אני יכול להגיד שיהיה יותר קצר. אבל לבוא ולהגיד, תעשה אחד מהניהוגים, קשה לומר שזה נקרא שהאדם יתאבל. לכן יותר נראה לומר, ונראה את זה מיד בהמשך הסוגיה, שהדין הוא אחר, הדין של יום אחד בשמועה רחוקה, הוא לא להתאבל, בעצם אין אבלות בשמועה רחוקה. אלא הדין הוא להתייחס לידיעה. הדין הוא להראות שאתה לא אדיש. כן, באים לאדם, מספרים לו, תשמע, מת לך איזה קרוב, ומה אתה עושה? הוא ממשיך, כלום. איזה מין בן אדם אתה, כן? איזה מין יהודי אתה? איזה מין שאתה, כן? אבל לא יכול להיות שאדם לא מגיב, זה כמעט הזעקה של אהרון הכהן. הייתה בעיני השם, יכול להיות? מצד שני, מה באמת נראה בסוגיה? שבאמת את המעגל האבילים לא מטילים עליך. או, אם פתחנו את הסוגיה, האם האבילות סביב האבילים או סביב המת? ואני מאוד מצחן בעיניי בהתחלה, אני חייב להגיד את זה בכנות, שני דינים. יש דין אחד שהמעגל של השבעה והשלושים הוא קשור באמת במת ובהליכתו למקום מנוחתו, ובצד זה יש גם מקום סביבך. בסוגיה פה נראה אחרת, זה לא שהאבל מתאבל, כמו שהאבל הוא לא אדיש כלפי הידיעה. וזה ניכר, בוא דיון פה, הכל בראש, תסתכלו כבר לבד. שם הראש דן לגבי מקצת היום כחולו, והוא אומר שבניגוד למה שלמדנו ביותת עמוד ב', זה חייב להיות דווקא ביום, השביעי, ולא בלילה. לא משנה פה איזה שעה של היממה. כלומר, ברגע שהידיעה מגיעה לאדם, במידה והוא מפגין תגובה, הוא חולץ נעליים, הוא מראה שהוא לא אדיש, וזה די לו, ועכשיו הוא יוכל ללכת לו, לא לבית המרחץ, כן? זה ה... לכאורה יסוד שנאמר פה. בואו מיד נראה את הדברים כשנראה את הדיון בגמרא על קריאה, וננסה להבין מה זה קריאה ואיך הקריאה פתאום נכנסת לסוגיה כאן, כי זה המשך ישיר של השאלה הזאת, כן? אבל לפני כן הגמרא מכינה לנו פה איזה יחידת ביניים שגם היא מחייבת אותנו קצת לחשוב, כן? אומרת הגמרא כך: אמר רבי יוסי בר אבין, שמע שמועה קרובה ברגל ולמוצאי הרגל נעשית רחוקה, עולה לו ואינו נוהג אלא יום אחד. תני רבי עדה דמין קיסרי, קמי דרבי יוחנן, שמע שמועה קרובה בשבת, ולמוצאי שבת נעשית רחוקה, אינו נוהג אלא יום אחד. וכאן יש ממרה שבאיזשהו מקום חוזרת על עצמה. כמובן שמובן למה זה לא כפילות מיידית, כי בשבת... לפחות אנחנו נוהגים שיש אבלות בצינה. ברגל, לעומת זאת, בוא נהיה רמב"מים לרגע, אין בכלל אבלות. לכן אולי אדם היה מבדיל בין שבת לבין רגל. אז אמרו את הדין לא רק על רגל, אלא גם על שבת. כן, מפה גם הרבה ראשונים אומרים, יופיע פה מי שרוצה לראות דברים מאוד מדויקים בראש, בתוספות הראש גם, שמפה משמע כשיטת הריף, שאין דין מקצת היום כחולו בשמועה קרובה, שכן האדם הזה באיזה יום שומע? ביום למד. כל הדיון, כל הממרה היא סביב השאלה שהיות וזה רגל או שבת, אבל לו זה היה יום חול, משמע שזה היה נחשב שמועה קרובה, אז מפה משמע שאין דין מקצת היום כחולו בשמועה קרובה. ככה מדייק הראש, כן עקיבא?
זה שבשבת נורגים ומשמצינה אולי בגלל זה לא יזור, דווקא צריך
להפגיד. מצוין, אמרת דבר גדול. בוא עכשיו נראה עצם יסוד הדין, כן? מה בעצם יסוד הדין? מצד אחד האדם הזה שמע ב... מתי הוא שמע?
שבת.
עדיין בתוך 30 יום. הוא שמע ברגל, רק כאשר הוא שומע הוא לא יכול מה לעשות? להתאבל. או עקיבא אומר, בשבת כאשר הוא שומע הוא לא יכול להפגין לעיני אחרים את אבלותו. הוא יכול בצינה, הוא צריך חייב אולי בצינה, אבל הוא לא יכול להפגין כלפי אחרים את אבלותו. וכאשר מגיע המועד שהוא יכול להפגין את אבלותו, זה כבר רחוק, כן? כאן הסוגיה מביאה כדבר פשוט שזה נחשב שמועה רחוקה. ככה הסוגיה מביאה. לעומת זאת, בסוגיית הירושלמי, אתם מוזמנים לראות, הירושלמי מביא גם הוא שתי ממרות, אבל הוא דווקא מבחין ביניהם. תראו, זה בעמוד הראשון, שורה 30. 31. הרי ששמע שמת לומד ברגל, לא הספיקו לו ימי הרגל לצאת עד ששלמו לו 30. חבריה אמרי, מכיוון ששמע בתוך 30, מונה שבעה לאחר 30. כאן יש שיטה שמה אומרת? מה שקובע זה הזמן ששמעת, היות ושמעת מספיק קרוב, לכן מה? לכן זה עכשיו שמועה קרובה, אז תתחיל להתאבל אחרי. אמר לו רבי יוסי, מכיוון ששמע בשעה שאינו יכול להתאבל, כמי ששמע לאחר 30 ואין לו אלא יום אחד בלבד. ממשיכה ירושלמי, רבי ידי דקייסן בשם רבי יוחנן, באת לו שמועה קרובה בשבת, קורע למחר, הוא מתאבל. אמר רבי חנניה, אינו מתאבל. אז כאן, מה ש... בעוד שברגל זה היה הדיון, בהתחלה, הדעה הראשונה אמרה, זה שב שמועה קרובה, ורבי יוסי הסביר לו, לא, זו שמועה רחוקה, כאן זה פשוט מוצא כמחלוקת. דהיינו, רבי יוחנן אומר שהדין הזה לא תופס בשבת, הוא יתאבל, ורבי חנניה אומר, אינו מתאבל, רק הירושלמי סבור, ונראה את זה מיד בסוגיית הבבלי, שיוד ורבי יוחנן אמר, קורע למחר הוא מתאבל, ושרבי חנניה אומר, אינו מתאבל, הוא לא חולק על הקורע. ולכן, הירושלמי פה פותח שאלה, שמיד נראה אותה בבבלי, האם אדם יכול לקרוע כאשר הוא לא נוהג שבעה או שלושים, כן? אמר לרבי מנה, ויש קריאה ולא עיבול? אז מה הוא אומר לו? כן, שכן, על אביו ועל אמו, אפילו לאחר כמה חייב לקרוע. אז עוד נחזור לקטע של קריאה, אבל בירושלמי רואים שהירושלמי מצא לנכון להבדיל אולי בין רגל לבין שבת, גם לא קשה להסביר, פשוט חוזר למשנה. היות והמשנה אומרת שהרגלים מפסיקים ואינם עולים, ואילו שבת מפסיקה ואינה עולה, כן, כלומר, ולכן אני תכף, ומה זה אומר על שמועה קרובה רחוקה? לא הייתי פונה עליכם, לסברה, ושואל אתכם, מה דעתכם על אדם ששמע ביום 30, רק שהוא מנוע באותו יום בגלל שזה רגל לנהוג ניהוגי אבלות? אין מסברה, הייתם אומרים, זה נחשב קרוב או רחוק? מה אתה אומר, ג'פי?
מבחינה זה שהוא שמע בתוך פרק הזמן של השלושים, זאת אומרת, אז זה שמועה קרובה. זאת אומרת, למרות שהוא לא יכול להביע את התגובה שלו לכך, אבל בכל זאת זה היה לא רחוקה. זה בתוך הפרק הזמן.
ולכן?
ולכן, הוא צריך באיזשהו אופן לתבל אחר כך.
אתה מסברה אומר מה שהיית אומר שהוא צריך להתאבל, כן?
כן.
הוא נגד מה שהבבלי אומר, נכון? קשה לך עם זה, כן?
אם זה קשור לשמיעה עצמו,
כן, דוד.
יכולת להגיב. כאילו הוא שמע, הוא לא מסוגל להגיב. אז כאילו אם מה שמגדיר קרובה או רחוקה זה מתי אתה מגיב, אז מה זה משנה שמעת ברגל אבל לא יכולת להגיב, זה כאילו לא שמעת.
כן, כן, לא, אבל אני תיארתי שהדין של שמועה רחוקה הוא שתגיד. זה לא הדין של שמועה קרובה, תבין. השמועה קרובה אומר, כל עוד אתה בתוך 30 יום, כמו פה אנחנו לא מעמידים למבחן את שמועה רחוקה. פה אנחנו בעצם מעמידים למבחן את שמועה קרובה. אני אומר את זה אחרת, קודם עלו פה כמה כיווני חשיבה, לא מספיק בשלים, קצת בוסריים, איך להבין את ה-30 יום. בעצם השאלה המרכזית שכך הסתובבנו סביבה היא, אם ה-30 יום האלה הם פשוט מרחק של זמן, האם הם קשורים לעובדה ש-30 יום הם גם מה?
עם פרק הזמן של האבילות. בעצם השאלה שאלתה, כן? עכשיו, אני שואל, איך אנחנו צריכים להסביר לעצמנו את הדיון הזה פה בסוגיה, ויותר דיוק את העמדה הנחלצת של הבבלי, לעומת ההתלבטות של הירושלמי על מורגל, והמחלוקת בירושלמי על שבת, לגבי עבר הכל הדין של שמועה קרובה. כלומר, יש דעות בירושלמי שאומרים, השאלה היחידה שאני שואל, האם שמעת על זה בתוך 30 ימים או לא? בבבלי אני רואה דבר אחר, האם אתה מצליח מה לעשות? להתחיל לנהוג אבלות בתוך ה-30 יום. כלומר, אני הייתי אומר, אוקיי, כן,
וכי... מה זה קשור עם מה שאתה היית בבר, ששיבה זה מעין הבאה של אבלות שלך, אבל 30 זה ניהוגי אבלות.
בשם הרב, הרב דיבר על זה שבשיבה...
אתה שומע בזמן שאתה לא יכול לנהוג. אז אין לך ניהוגי אבלות ב-30, גם אם שמעת כבר יום ה-30.
כן. אני שומע. טוב, אני בגדול חושב שהדיון שהיה קודם הוא פשוט עולה כאן, הוא בלשון אחרת. בשיטת הבבלי נראה שיש קשר, למרות כל הריף והכל, בסדר? שיש קשר בעובדה ש-30 יום הם זמן האבלות לבין הגדרתו כשמועה קרובה, בלשון אחרת. כל עוד שאתה נמצא בתוך פרק הזמן של ה-30 ויכול להתחיל לנהוג נהוגי אבלות, זמן לומר עליך? תתחיל לנהוג, כלומר... כל עוד שהמעגל מהקבורה עדיין דורש אבילות, אתה יכול להתחיל את השיבה. תתחיל אותו באיחור, אתה יכול להתחיל אותו. לעומת זאת, אם אתה לא תתחיל לנהוג נהוגי שיבה בתוך ה-30, זה רחוק מבחינת לא כמה שמעת רחוק. זה רחוק מאיזה בחינה? שאתה רוצה להיכנס למעגל האבילות כאשר הוא כבר נגמר. אז אתה לא יכול. לעומת זאת, דווקא לשיטת אותם מלמות בירושלמי, אבל שבת כמור זה ביותר קל, כי אפשר להגיד שבשבת כבר נהגת אבילות, לכן אולי הוא לא מעמיד למבחן את המושג, אלא דווקא הרגל מעמיד למבחן את המושג. אני שואל שאלה אחרת, אני לא שואל האם אתה התחלת לנהוג נהוגי אבילות, כאשר אתה עדיין יכול להתחיל אותו כל עוד שהשלושה ימים מהקבורה, אלא פשוט, מתי שמעת על זה? האם שמעת על זה בתוך 30 או לא שמעת בתוך 30? אבל האמת היא שבירושלמי, אם דייקתם טוב בלשון, יש גם לשון קצת אחרת.
זה קשר מה שכתוב על רוי בבבלי.
דומן אותה דעה, אתה אומר.
קשר דעה.
כן, אבל דחינו את זה בפעם קודמת. בבבלי כתוב אפילו 3 שנים, ראינו שזה לא קשור.
זה מה שאתה אומר, זה...
נכון.
מה שאתה אומר זה קשר לגבי...
אני מקבל, עכשיו תראו קצת את לשון הירושלמי. הירושלמי אומר לשון קצת שונה ממה שכתוב בבבלי. כי בבבלי כתוב... אינו נוהג, סליחה, מוצאי שבת נעשית רחוקה. ומוצאי הרגל נעשית רחוקה. שימו לב, כלומר, הוא שמע שמועה קרובה, אבל מה קורה לשמועה? היא הופכת להיות רחוקה, שימו לב ללשון. בירושלמי כתוב משהו אחר. הבבלי אומר, מכיוון ששמע בשעה שאינו יכול להתאבל, כמי ששמע לאחר 30. מה זה הלשון הזאת? אולי הוא אומר, אתה כאילו ביום טוב, מה קורה לך?
אתה לא שומע.
לא שומע.
על הבילות לא שומעים
ביום. כלומר, אולי זה בכלל לא קשור מה שדיברתי קודם. כאילו, נקשיב למילים. המילים כאילו אומרות, הייתי אומר ככה, יום טוב זה לא רק שאתה לא מתאבל, אלא ביום טוב אתה לא שומע. אתם מכירים את הסיפור על הגר"א, שאחותו נפטרה בחג, על הנציב, סליחה. על הנציב הסיפור. שהוא קיבל מכתב ביום טוב. אני לא זוכר איך הוא פתח אותו, מי פתח לו אותו, אני לא יודע, אבל אחד מהחוויות, גלויה, כן, אתה צודק. אחד מהחוויות שאני זוכר בחול זה שמגיע דואר בשבת, כן? אין לי, אתה זוכר את זה? בבוסטון מחלקים דואר בשבת. העיתון מגיע בשבת, כן?
נגמר. כמו ביום שישי כאן.
אוקיי, נגמר, בסדר. בכלל מדברים שעוד מעט כבר בקושי יחלקו דואר בשבוע. מדברים שיחלקו פעמיים בשבוע. כאילו... כן, מדברים שיחייבו כל אזרח לפנוח תיבת דואר אלקטרוני, והכל אונליין. אבל בכל מקרה, הוא קיבל גלויה, הוא קרא את הגלויה, לא סיפר לאף אחד מה כתוב. כל יום טוב התנהג רגיל, ומוצא יום טוב אחרי הבדלו, פרט ובכי. מה היה כתוב בגלויה? שאחותו נפטרה. כאילו, ההתנהגות הזאת, כאילו, מה היא בעצם אומרת? הוא כאילו ביום טוב לא שמע. זה לא שהוא לא הפגין, עקיבא. הוא לא שמע. כן, עכשיו, זה קצת יותר לשון הירושלמי. במובן הזה, אני אומר ככה. בלשון הירושלמי אדם יכול להגיד, באמת השאלה היא מתי אתה שומע, אבל לשמוע זה לא פיזית מתי המידע הגיע אליך, אלא מתי המידע מבחינתך הפך להיות משמעותי, מתי שמעת אותו, כן? בבבלי אני לא בטוח שזה הלשון, בבבלי באמת יכול להיות שהשאלה היא רק, האם עדיין המתאבלים הנורמטיביים מהקבורה עדיין מתאבלים או לא, כן? יכול להיות, בסופו של דבר, אני שומע את מה שג'פרי אמר, שהוא, לו היית אחד מהמוראים, מה היית עושה ג'פרי? פשוט חולק על הכל, כן? כמו אופנו אותם דעות בירושלמי, כן? ואכן יש דעות כאלה בירושלמי, כן? בסדר, בכל אופן, זה הדיון שיש כאן. ואז הגמרא בבבלי, בדומה לירושלמי, עוברת לנושא של קריאה. ומה שואל הבבלי? קוראה או אינו קוראה? וכאן אני אעלה קודם את השאלה ואז אני אעזוב קצת הסוגיה פה וניתן איזה מבוא קצר על קריאה, בסדר? הגמרא מתלבטת האם אדם ששמע, ופה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה בדיוק הגמרא שואלת? תסתכלו ברש"י פה, אינו קורא עכשיו דנוהג יום אחד לשמועה רחוקה. ורש"י בכתב היד המהדורה של קופר, אני אקריא לכם את הלשון, שם כתוב, אני אמצא את זה שנייה אחת, כן, אני קורא, עוד אחד, קורא, אינו קורא, שומע שמועה רחוקה. גמרא, מעלה, היא בעיה, אם אדם ששומע שמועה רחוקה צריך לקרוא קריאה. זאת היא בעיה לפי דעת רש"י, יש הרבה מאוד ראשונים שחולקים, וסוברים שמבחינת פרשנות הסוגיה, היות וזה נאמר אחרי המקרה של רגל, שזה דווקא לגבי רגל. אדם ששמע ברגל, ולמוצאי הרגל זה הפך ביום 30, ולמוצאי הרגל זה הפך להיות שמועה רחוקה, אז למרות שהסוגיה פוסקת שהוא מתאבד רק יום אחד, אולי לגביו הוא יקרא קריאה. פרו את עושות על אתר, תסתכלו דיבור מתחיל קוראה, אינו קוראה. דווקא כעניין זה מבעיה לפי שהיה חייב לקרוא בשעת שמועה. אבל שמע שמועה רחוקה בחול, אינו קוראה כלל, וכן, ואפילו על אביו ועל אמו. כן, והנושא הזה מובא פה בראשונים בשם הרייבד. יש פה דיון בראש, ותלמיד רכי מפריז, שהרייבד פרש כמו התוספות. וזו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, שיש לה גם השלכות למסקנות הסוגיה, איך להבין אותה. האם הסוגיה בכלל דיברה על שמועה רחוקה, והאם הסוגיה דיברה דווקא על המקרה הספציפי הזה, שהוא מעין שטנס של שמועה קרועה או שמועה רחוקה. כלומר, בעצם הגמרא התלבטה, ג'פי, קצת הקשיבה לך, למרות שהיא פסקה שהוא לא נוהג נהוגי אבלות, בכל זאת היא אמרה, היות והוא שמע את זה מתי? כשמועה קרובה הוא עדיין נקרא קריאה, או בלשון אחרת, לאותה דעה ברור לגמרא ששמועה רחוקה אין בה קריאה בכלל, וכן הגמרא התלבטה האם במקרה הזה השריד של האינטואיציה שלך שזה שמועה קרובה לפחות יהיה לגבי קריאה. דבר אחד עולה בבירור מעצם העלאת הספק הזה של הסוגיה, שהסוגיה מבחינה או מבדילה את קריאה בתוך עולם ניוגי האבלות. תראו, כשלמדנו את הגמרא בדף י' ד' ת'ו', והגמרא מנתה את כל ה-15 דברים שאבל חייב בהם, אחד מהם בת'ו' עמוד א' למטה, שלוש שורות מלמטה, היה אבל חייב בקריאה. וכאמר לו, רחמנה לבני אהרון, לא תפרומו מכלל דכולי עלמא, מחייבי. מנודה מהו בקריאה, תמוד תיקו, מצורע מהו בקריאה, תשמע ולב יהיו פרומים, שיהיו מקוראים שמע מינה. וכל מי שלמדתי פה את הסוגיה ויודעת את דבר, וקרא את כל הרשימה של ה-15, הוא חש שקריאה הוא אחד מניוגי אבלות. אבל אסור ברחיצה, אבל אסור בינת הסנדל, ואחד מהדברים שאבל עושה זה שהוא קורא. זו המנגינה שיש באותה סוגיה בדף תדבר. אבל לאמיתו של דבר, המנגינה הזאת של קריאה היא מאוד לא פשוטה, וכפי שנראה במהלך הלימוד, זה מחלוקת אדירה בין הראשונים. זה משום שכשאני מסתכל בגדרי קריאה בסוגיות נוספות, ובראש ובראשונה, כשאני מסתכל מצד אחד פשוט בתנ"ך, מי אנשים שקוראים קריאות, וכשאני מתחיל להסתכל במשנה שמתארת קריאה, ואני בודק את בעיקר את הסוגיה בדף חווה בהמשך, אני לכאורה מגלה שקריאה קיים באופן מאוד חזק מחוץ לעולם של אבלות. הוא לא אחד מנהוגי אבלות. אני יכול לראות באופן ברור קריאות רבות שלא נקרא להן קריאות שקשורות בה. אז מתחיל בתנ"ך. מי האנשים בתנ"ך שקוראים קריאה? בדרך כלל, מה... מרדכי היהודי קורא הקריאה, כן? לא יושב שבעה שם, כן? דרך כלל, מה היהודי בתנ"ך קורא הקריאה?
תגובה לשמועה.
תגובה לשמועה. אדם שומע משהו שמזעזע אותו, אדם שומע משהו שמחלחל בו, הוא קורא את בגדיו, או נאמר את זה אחרת. קריאת הבגדים היא לא מהווה אחד מנהוגי האבלות, כמו שהיא מהווה תגובה לדבר רע שאדם שמע אותו. עכשיו אני אומר, הדבר הזה הוא לא רק התנ"ך. אתם מוזמנים לחפש את כל המקורות. הדבר הזה אולי ממשיך במשנה, שזה מחלוקת גדולה בין הראשונים. נגיע אליה, ננסה ללמוד את זה יותר. אבל המשנה בכ"ד עמוד ב', המשנה אומרת, אין קוראים ולא חולצים ואין מעברין אלא כרובב של מת, ואין מעברין על מיטה זקופה. כאן יש דיון גדול בראשונים, מי שרוצה לראות סיכום, זה בריטווה, יש סיכום מאוד יפה. האם המשנה הזאת מדברת על חול המועד? שזה נושא הפרק. הפרק הזה מתאר אבלות במועד, ואז אם כך, אז יש להגביל את דין המשנה למועד. אין קוראים ולא חולצים, אין מברין אלה קרוביו של מת מתי? במועד. ואם זה לא במועד? כולם. העיר מועדת אבלות. כולם. או האם המשנה הזאת, במסגרת החטיבה של המועד, גם נכנסה חטיבה שעוסקת בכלל, זה המקום לדון בדיני אבלות, אבל היא מדברת על אבלות בכלל. אני לא זו מחלוקת גדולה בין הראשונים, אבל ודאי שאחת מהקריאות שקיימות בעולמם של ראשונים זה שגם מי שלא חייב בכל נהוגי אבלות חייב לקרוא, וגם ההסבר הוא פשוט. נהוגי אבלות באים להפגין את האבלות, ואילו הקריאה באה להפגין את הזעזוע מהשמועה. אדם ששומע שמועה רעה, גם הוא לא קרוב משפחה, יכול להזדעזע. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות אחד משבעת הקרובים כדי שהשמועה הרעה תזעזע אותך, כן? אדם ששומע על מישהו שהוא חולה במחלה חשוכת מרפא, הוא מזדעזע גם אם הוא רק אוהב אותו בתור חבר, כן? גם אם הוא לא חייב להתאבל עליו, כן? ועל כולם, זה הדבר הבולט ביותר, ואנחנו בעזרת השם עוד נעסוק בזה. זו ברייתא מפורשת בגמרא בחוה, שמנתקת לחלוטין בין עולם הקריאה לבין עולם האבלות. תראו, זה מופיע... התנור רבנן הוא המילה האחרונה בכ"ה עמוד ב', ותראו את הגמרא בחב"ד. ואלו קראים שאין מתחים, הקורא על אביו ועל אמו, ועל רבו של לימדו תורה, ועל נשיא ועליו בית דין, ועל שמועות הרעות, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל הרי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. כלומר, לא מדובר באנשים שחייבים בכל דיני אבלות, כן? אדם שרואה את הרי יהודה בחובה, הוא צריך לשבת שירה, אבל הוא צריך לקרוא קריאה, כן? אדם שרואה ספר תורה שנשרף. זה תגובה לאירוע שאתה רואה אותו, שאתה קולט אותו, כן? ואני אומר, מבחינת הניגון, הגמרא בתתוו, קריאה זה אחד מדיני, אבל חייב, זה שמע כמו אחד מדיני אבלות. צד שני, ברור לנו שאנחנו מגלים עולם שלם, שעוד אנחנו ננסה לעמוד עליו, של קריאה שהוא לא אחד מנהוגי אבלות. השאלה המושגית הפשוטה שעולה כאשר אנחנו באים... לבחון את עולם הקריאה בתוך אבלותו, האם האבל קורא מדין שמועה רעה, או אם האבל קורא מדין אבל, כבר כולם מבינים שיכול להיות שזה שניהם. או בלשון אחרת, האם אחד מנהוגי האבל זה לקרוע, כמו שהוא חולץ נעליו, או האם האבל שומע שמועה רעה שמת לו קרוב שלו, ולכן מה הוא צריך לעשות? לקרוע. חוץ מזה, הוא גם צריך לנהוג נהוגי אבלות.
אז חלק מהשאלה יהיה מתי הוא קורא.
מצוין. אז אנחנו בעזרת השם, אני רק אתן פה קצת פרומו, אנחנו בעזרת השם נעבור על הדינים. אני יכול לומר, יש את סוגייתנו, בדף כף עמוד ב'. בואו נראה את המפגש הראשון, נקרא, איך עורכי הסוגיות בחרו לערוך את המפגש הראשון, כן? כבר המפגש הראשון שואל את השאלה הזאת באיזשהו מקום, הוא לא נותן את כל התשובות, כי יש עוד סוגיה בכף ב' עמוד ב', סוגיה של כמה שורות טובות. שם יש רשימה שלמה של שני סוגי קריאה, על אביב ועל אמו ועל שאר קרובים. אחרי זה יש גמרא בכ"ד, שמיד נראה חלק ממנה, וגם את כל הגמרות האלה בכ"ד עמוד ב' המשנה, והגמרא בכ"ו. עיקר הסוגיה של קריאה זה בכ"ו, ובסגרתה יש את הביטוי הכי חזק, הוא כמעט אנטיתטי לגמרא בט"ו. שם הגמרא בכ"ו עמוד ב', אתם מוזמנים להסתכל עליו. עכשיו אני אסביר רק על מה הגמרא דנה. אדם שקרא קרע אחד, ועכשיו הוא צריך לקרוא עוד קריאות. האם הוא יכול להוסיף על הקרע הקודם, האם הוא חייב כל פעם לקרוא חולצה חדשה, כן? לא מגיע לשאלה הזאת, אבל בתוך זה הגמרא מביאה מחלוקת, והגמרא פוסקת לחומרה, שואלת הגמרא גבל, במי אמר שמואל אחי, ואמר שמואל אחי דברי המקל באבל, אומרת הגמרא, אבלות לחוד, קריאה לחוד. אני אומר, אחת מהקריאות הפשוטות והאפשריות של דברי הגמרא הוא, שלמה אין את ההלכה של כדברי המקל בקריאה, מהסיבה שקריאה הוא לא מדיני אבלות. כל אדם צריך לקרוא על אדם כשר. אדם שנוכח בשעת יציאת נשמה של כל יהודי, מה צריך לעשות? הוא צריך לקרוא על בגדיו, כן? כלומר, זה לא דיני אבלות. עכשיו כאן מה שצריך לשאול, האם האבל כשהוא קורא, האם הוא גם קורא רק מדין שמועה רעה, הקצנה של דברי, או נקשיב לגמרא בתזה, ומה נאמר? יש קריאה שהיא לחוד ואיננה חלק מעולם האבלות, אלא תגובה לשמועה רעה, זה לא אומר שאין אצל האבל ממד נוסף, וכאן הוא צודק, המבחן הגדול צריך להיות בפרטים ההלכתיים. בוא נבדוק האם יש לאבל פרטים הלכתיים מיוחדים שהם שונים מדיני הקורא הרגיל, או אני כבר אגיד כאן מה השאלה הכי פשוטה. האם כל מהלך השיבה האבל צריך ללכת עם חולצה קרועה? כלומר, אם אני אומר זה מדין שמועה רע, כולם מבינים שמה מותר לאדם שקרא את החולצה, ספר תורה שנשרף, ללכת הביתה, ללכת חולצה. לעומת זאת, אם זה אחד, אם אני אגלה שבאבלות, כל פעם שתחליף חולצה, מה אתה צריך לעשות לחולצה שלך?
לקרוא עוד פעם.
אז אני מבין שיש פה עולם אחר, שאני מציע, במקום עכשיו ללמוד את כל הסוגיות של קריאה, נעלה את השאלות היום, ונראה איך סוגייתנו בעצם מציפה אותה, כן? ולאט לאט הדברים יאספו, עד שנגיע לדף חבר. כן, בבקשה.
שלא היה עובד אם הוא היה קורא או
מצוין.
הוא חשב שהוא צריך.
או, זאת הערה שמהירים פה ראשונים, כן? מובן בתלמיד רבי מפריז, אני אקריא את זה, אוקיי? הוא כותב ככה. אני קורא לך לריאט, תמיד החל מפריז. ופה מה שלארי אומר הוא מפה מפורש. קורא או אינו קורא? הפשיט עלי דבעי חליצת סנדל. למה אתה שואל אם קורא או לא קורא? לפני ארבע שורות בגמרא, מה אמרת? ואפילו בשמועה רחוקה ממש, שמין עלי מעובדה דרבי חייא דבעי חליצת סנדל. וכל שכן היא דאבי אליה קרובה מעיקרה, כי כמי באי אליה קריאה מי, אז מה אתה מתלבט? וכאן הוא לוקח אותנו לסוגיה נוספת של קריאה, סוגיה בדף כ"ד, וכאן אפשר לשמוע את הפתיח, איך הוא מבין את לשון הסוגיה כאן. מראה בכ"ד, תפתחו לרגע, זה מסגרת הסוגיה של אבלות בשבת, שגם אליה נגיע. הגמרא מביאה ממרה של שמואל שאומר כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. זה אומרת הגמרא, אני קורא, זה נמצא בשורות הצרות אחד לפני הסוף, יש פה גופה. אומרת הגמרא כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. ואמרו לי לשמואל נח נפשי דרב קרא עלי תריסר מנה, אמר עזל גברה דהבה מסטפינה מינה. אמרו לי לרבי יוחנן נח נפשי דרבי חנינה קרא עלי תריסר איצטלי מילתא, אמר מילתא זה משי, כן, אמר עזל גברה דהבה מסטפינה מינה. כן, וכאן מתוך הסוגיה עולה, זה לא שהוא לבש באותו זמן כמו הרב שיינברגר, לבש 13 בגדים, אלא הוא כל פעם, הוא החליף בגדים וקרא עוד פעם, קרא עוד פעם, קרא עוד פעם, כן? אומרת הגמרא, שאני רבנה דקייבן דכל שעת עמד כריש מרתיו, כי שעת חימום דמי. ופה אני אנסה קצת להבין מה מופיע בסוגיה, ופה מופיע שני דברים. ראשית, שמואל לכאורה זה האמירה הכי מפורשת בסוגיות, כולן, על מה שאמרתי קודם. שקריאה איננו ניוג אבלות, אלא קריאה הוא תגובה לשמועה רעה. לכן הוא דווקא בשעת חימום. כשהידיעה באה אליך, אתה שומע את הידיעה המרה שהוא מת, אתה קורא בתגובה לידיעה המרה. ולכן אין קריאה אלא בשעת חימום. אם אדם יקרא קריאה לא בשעת חימום, זה לא קריאה. כי קריאה היא תגובה. אם שמעת וקראת אתמול, אתה תקרא עוד פעם, זה לא תגובה. מה אבל הגמרא מוסיפה פה עוד מאמרה, וזה גם קשור בתפיסה של איך נפרדים מבן אדם, או אם אדם ממשיך לחיות אחרי שהוא מת, בוא נאמר את זה ככה. כן, מכירים כולם את לשון הגמרא שסיפתותיו של חכם דובבות בקבר? מה שבעצם נאמר פה עם החכמים זה שאדם אולי אחר שאי אפשר להמשיך ולצטט דברים בשמו, הוא כאילו הוא באמת הלך מפה. כאילו הפעם הראשונה הוא הפרידה, הוא החימום, ואז מבחינתך לאט לאט הזיכרון מתקהה, הוא מתשתש. לעומת זאת חכם, כל פעם שאתה רוצה ללמוד, יש לך איזו שאלה, ואתה פתאום, כמו התלמידים של רב, מכירים את הגמרא בברכות מבית, שהם חוזרים מהלוויה, והם פתאום הם לא יודעים איך לברך ברכת המזון, הם מתלבטים שם בדיני, אז עוד פעם מתגעגעים, פתאום מרגישים עוד פעם, רב הלך לנו. אז הם מסובבים את הבגד וקוראים עוד פעם, כן? כלומר, מבחינה הזאת, מה שזה אומרה מאוד חשובה בסוגיה, שעת חימום הוא לא פשוטו כמשמו פעם ראשונה ששמעת. שעת חימום זה הרגע שאתה חותך את הזעזוע מהידיעה, עוד פעם זה מכה אותך. אז עם חכם יכול להיות שזה יכה אותך 100 פעם. כל פעם שאתה מנסה לתת שיעור ולא מצליח, למצוא את המושג, ואתה מתחיל לגעגע לאיזה רב שהיה לך, אתה אומר, וואי, כן, או, יודע, לפעמים אנחנו מדברים מתגעגעים לרב המיטה לפעמים, כן? זה עוד פעם, זה יקרוע, כן? זה סוג של שעת חימום. אבל אם אני לוקח את דברי שמואל בסוגיה בחף ד', שמואל מביע בצורה מאוד חדה שקריאה הוא לא ניוג אבלות. קריאה הוא תגובה לצער, הוא ביטוי של צער על ההפנמה הנוספת שהוא לא פה. שאני מצטער על הסתלקותו מן העולם. זוהי הקריאה, יש איזו שפה מאוד קרובה לשפה של שמועות רעות. עכשיו על רקע הזה בא תלמיד רחל מפריז ומציע מצא, זו דרך אחת לקרוא את סוגייתנו, לקרוא את כל סוגייתנו על הרקע הזה. ברור שבשמועה רחוקה הוא אומר, ניוגי אבלות עושים אחד מהניוגים, אני חוזר לרמב"ן. ברור שחליצת המנעל, שהוא ניהוג אבלות, נוהגים אותו בשמועה רחוקה. לרמב"ן די לנהוג אחד מהם. אז למה הסוגיה מייחדת הדיון בקריאה? מסיבה מאוד פשוטה. כי קריאה איננו ניהוג אבלות במובן הרגיל, ולכן צריך לבדוק האם איזה מושג יש לי פה. בוא נקרא את זה. אומר רב חיים מפריז, תלמידו, כי כמי באי לי קריאה מאי, מי אמרינן כיוון דרחוקה היא לאו שעת חימום. ואמרינן לכמן דאין קריאה אלא בשעת חימום, ולאך היא לא קרה. הודימה כיוון דלא שמע עד. השתה, הבי אל השפיר שעת חימום וקרה, והוא ממשיך, רבי מני אמר, אינו קוריאה, דלה מקריה שעת חימום, ורבי חנינה אמר, קוריאה דמקריה שפיר שעת חימום. אבל לשיטתו, הדיון בסוגיה מתעורר על איזה רקע, של הגדר המיוחד של קריאה, כשעת חימום, האם כשאתה שומע אחרי חודשיים, זה נחשב שעת חימום או לא? האם זה שעת חימום?
שכן, אז לא צריך גם חליצת הנעל?
סליחה?
אז עושים את הקריאה ולא צריכים חליצת הנעל?
אולי, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח, כי אולי אנחנו נתקדם. אני אתקדם איתך עוד רגע, בסדר? וקודם כל, אני מסביר רגע למה יש דיון מיוחד בקריאה? כי בקריאה, לפי שיטתו, אין פה ספק האם שעת חימום הוא המושג. הרי תיאורטית מה יכולתי להגיד? אולי הגמרא כאן חולקת על שמואל, אומרת לא צריך שעת חימום. לא. פשיטה שצריך שעת חימום, שאלה היא מה נקרא שעת חימום, מה אני בעצם רואה כאן? וזה קצת מתקן או פותח מחדש איך שפתחתי את הסוגיה. אני פתחתי את הסוגיה שאם אני מתאבל בגלל המת, המת כמו נח בשלום על משכבו. אם אני מת, אם אני מתאבל מתוך זיקה לזעזוע שלי, אז כמו חכמים, שבעה ולמד, מה אכפת לי מתי הוא מת, כן? פה רואים בצורה מאוד חדה, שלפחות לפי תלמיד רחל מפריז, שהסוגיה את זה גוף היא בעצם שואלת כאן. כלומר, דיברתי קודם ששמורה רחוקה זה להגיב לעבר, עוד שאני לא אדיש. השאלה היא האם קריאה יכול להיות התגובה לה... וזאת למה? כי קריאה היא לא מה? היא לא ביטוי לאבלות, היא ביטוי לזעזוע. בעצם, לפי שיטת תלמיד רחל מפריז, מחלוקת האמוראים, האם אדם מזדעזע כשאומרים לו מישהו מת לפני הרבה זמן? גם אם אהבת אותו, גם אם אתה צריך להתאבל עליו. או לפי אותה דעה שלא צריך לקרוא, זה ידיעה פחות מזעזעת. מאשר המחשבה שהוא נמצא בחדר ליד. זה מה שהסוגיה חולקת. ורבי מאני אומר, הנה קורה, אז זה לא שעת חימום. למרות שרק עכשיו שמעת על זה. לעומת זאת, רבי חנינה אמר, קורה, למה קורה? כי זה שעת חימום. ועל זה ממשיכה הסוגיה ואומרת, אמר לרבי מאני לרבי חנינה, אביש למה לדידי דמינה אינו קוראה, היינו דלא איקה אבילות שיבה. אלא דידך דאמר קוראה קריאה ולא שיבה מאיקה. וכאן ממש השקלה וטריה ביניהם, הוא מה בדיוק מעלה? בדיוק את השאלה הזאת, כן? כלומר, אם ייתכן קריאה שלא במסגרת שיבה או בלשון אחרת, אם שבעה, אם קריאה הוא אחד מנהוגי אבלות, אז הוא צריך להיות תחום בתוך עולם מנהוגי השבעה. לעומת זאת, אם קריאה הוא תגובה למה? לזעזוע, הוא לא אחד מנהוגי אבלות, הוא תגובתך לשמועה, אז שיהיה גם מחוץ למעגל השבעה. עכשיו פה הרבחיר מפריז, מיד מביא ככה, הוא אומר, הוא לא מבין כלום בדברי הסוגיה, איך הוא מעלה על דעתו בכלל, שקריאה היא חייבת להיות במסגרת שיבה. מה, הוא לא למד את הברייתא בחווה? מה, הוא לא? אני קורא את לשון הרייבד. אומר התלמיד החל מפריע, אנו דלקה אבילות זין, הוא קריאה מדיני אבילות זיינים. וכן בנדבעי גב רבת להגזירת זין, קריאה נמי בטלה. אלא דידך קריאה ולא זין מאיקה, ביקשה רבינו אברהם ורבי דוד, שלחן הקריאה ולא אבילות זין. מה, ברור שיש דבר כזה. ועוד ביקשה רבינו אברהם ורבי דוד, לבי חליצת מנהל, מה ילד פשיט עליה? הרי בשמועה רחוקה הוא חולץ מנהל, אז למה שלא יקרא קריאה? ועל זה הוא אומר, ותרץ הרב, דלה דמיה חליצת מנהל לקריאה. דשני חליצת מנהל, דאיתה כולו שבעה יומים. כל שבעת הימים צריך להיות חלוץ נעליים. לכן חליצת מנהל הוא ביטוי לאבל. ולכן כשמגיעה שמועה רחוקה, מה האדם צריך לעשות? פעולה שמביאה אבילות. ואף על גב דלק החימום, אלא בשעת מיטה או בשעת קבורה. אם כך, בשמועה רחוקה נמי דינו ושייך בה חליצת מנהל, אף על גב דלק החימום, אלא בשעת מיטה או בשעת קבורה. אם כך, בשמועה רחוקה נמי דינו ושייך בה חליצת מנהל, אף על גב דלק בחימום, דהה חשבינן ליום שמועה רחוקה כיום שביעי של אבל. כמו שהיום השביעי של אבל הוא קצת היום כחולו, שמועה רחוקה זה סוף השיבה. קודם תיארתי את זה אחרת, קודם תיארתי את זה שאתה מראה שאתה לא אדיש, זהו. הוא אומר, לא, בעצם אתה מתחיל את השיבה מהסוף שלו. אתה כאילו הולך לסוף השיבה. זה לא נהג על אחד השעתה ואמר בהם קצת היום כחולו. ויש שם חליצת בינה, אבל קריאה, כיוון דנה נוהגת אלא בשעת חימום. ואפילו בתוך זין אמר לכמן, זה הגמרא בדף חב ב', אנחנו צריכים עוד ללמוד את זה. סליחה, דף חב ד'. אם בא להחליף מחליף ואינו קורא, אני רואה שבשבעה, על ביבה לימור זה לא ככה, למי ש... על השאר הקרובים. שאתה יכול מה לעשות, להחליף חולצה ולא לקרוא, סימן שזה לא מדיני שבעה. וכיוון, הסביר לי לרבי מאני דבשמועה רחוקה לקח חימום. לא שייך בקריאה, זה לא חשבין על שמועה רחוקה כיום ראשון שירה, אבל לשון אחרת, למה הוא אמר לו, אם אין שיבה, לא יכול להיות שאין מה? שאין קריאה, מסיבה מאוד פשוטה. כי זה לא שעת חימום, וזה גם לא ניהוג אבלות. אז מה הוא שייך, שמועה רחוקה בעצם, מה הגדרה לפי זה, לפי אותה דעה? אתה לא בשעת חימום, אבל את התינג אחד מנהוגי אבילות. עכשיו, קריאה הוא לא אחד מנהוגי אבילות. והוא גם לא אחד מנהוגי ישיבה. עכשיו, מה בעצם הוא חשב? אבל בתוך השיבה מה? אז בוא נתקדם. שואלת הגמרא, ולא, ותניא, איסי, אבו דרבי זירא, ואמרי לאחו דרבי זירא, קמי, דרבי זירא, מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו בתוך שיבה, קורע, לאחר שיבה אינו קורע. אז מה אני רואה כאן? ולא, ותניא, איסי, אבו דרבי זירא, ואמרי לאחו דרבי זירא, מי שאין לו חלוק לקרוע, נזדמן לו בתוך שיבה, קורע, לאחר שיבה אינו קורע. כן, אז מה אני רואה שקריאה חייב להיות באיזה מסגרת? של שיבה, נכון?
אמת?
אי, הוא ממשיך לו, אבל צריכים להמשיך, אי, הוא אומר ולא. אי, הוא אומר לו, ואני ממשיך. אני רבי זירא בתרי, באמת דברי המורים, בחמישה מתי מצווה, אבל אביו ואימו קורע והולך. אז מאביו ואימו, מה רצה להוכיח לו? שיש לי קריאה שלא במסגרת שיבה. ובואו נעשה קצת להבין את, את מה שהגמרא חשבה. יש פה אדם שאין לו חלוק לקרוא. כן? הוא, שומע, הוא מתחיל לשבת שיבה, כל עוד שהוא בתוך השיבה, מה הוא יכול לעשות? לקרוא. עכשיו אני קורא לכם את לשון ותמיד רחל מפריז. בתוך שיבה קוראה, דקולו שיבה יום המקרה שעת חימום כל זמן שלא קרה. אחר שיבה, שלא נזדמן לו חלוק, שיש שלו עד לאחר זין, אינו קורא ותו לא מקרה שעת חימום. אז עשה קצת להבין, מה זה שעת חימום? או מה הרציונל שיש כאן? מה הרציונל שיש כאן? סליחה? אז אני, הוא בעצם אומר, כמו שאבא שלי אוהב להגיד, יש פה שני מסלולים. בואו, אני עשה קצת להסביר את הרציונל שלו. קודם כל, עולה פה בבירור, שעת חימום זה לאו דווקא הרגע שבו אתה שומע. אז שעת חימום, מה הוא מהווה? מושג יותר רחב. ראינו קודם שעל חכם אתה יכול 13 פעם שעת חימום. שעת חימום לא חייב בפעם הראשונה. אבל מה כן נאמר פה, בתוך הברייתא? כל עוד שאתה בתוך הקונטקסט של שבעה, מה אני אומר לעצמי? זה עדיין שעת חימום. אני רוצה קצת להסביר את זה, אני אעזור פה מזה רמב"ם בהלכות שבת. אני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט. כן, הרמב"ם בהלכות שבת, כשהוא מדבר על קוראה וחמתו, או קוראה על מתו, גם שם צריך להגיע לדין הזה, שלכאורה הוא מקלקל. בשבת נפסק שהוא חייב. מסביר הרמב״ם למה, זה לשונו, כי הוא אומנם מקלקל את הבגד, אבל הוא מיישב את דעתו. אני רוצה קצת להסביר את התפיסה הזאת. זה לא תיקון לבגד, זה תיקון לך. תראו, לפעמים האדם כועס, גם אני כועס לפעמים, ואז מה התגובה? אני אתה כועס על הבן שלך. אז מה הוא עושה? הוא מתרחק ממך, למה הוא מתרחק ממך? אתה כועס. אבל אצלי לפחות, זה מה שכתוב ברמב"ם. אחרי שאני כועס, אז מה קורה לי? אני כבר לא כועס, למה אני לא כועס? כי ביטאתי את הכעס. מה אני אגיד לך משהו הלכה שנשמע בזרה? הרמב"ם כותב, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה רק בלבביך. אבל אם תגיד, הולך לחבר שלך, תשמע, אני שונא אותך. זה לא אסור על פי דין. אני לא חושב שהוא קיים באפתן עליך כמוך. אבל זה לא אסור על פי דין. למה? כי כשאתה נותן לרגש לקנן בתוכך, ואתה חונק אותו, לא נותן לו ביטוי, אז הוא מתעצם, מתעצם, מתעצם. עד רבה, כשאתה יודע לפרוק אותו, סליחה על הביטוי מעולם הבטריות, כשאתה פורק אותו, כמו שאתה יודע לתת לו ביטוי, אז הרגש הזה איבדת אותו, כן? כלומר, אדם שקורא הקריאה, הוא קרא אותו מתוך צער, מתוך כעס. עכשיו, מה קרה לצער שלו? הוא הביא אותו לידי ביטוי, הוא זעק זעקה גדולה, הוא אמר, ולכן, מה קורה לצער הזה? הוא מתיישב. הוא מרגיע אותו. עכשיו, מה שקורה בתוך השבעה, ושהוא עדיין יכול לחשב שעת חימום, הוא הרגע שזה טרם קיבל מה?
ביטוי.
או בלשון אחרת, נכון ששמעת לפני 3 ימים שהוא מת, אבל היות וזה ממשיך להיות בתוכך, ולא ביטאת. יש חברות יותר מוחצנות מאחרות, כן? אבל חברות, בתנ"ך אנשים מוחצנים, קוראים גדים, הם צועקים שכואב להם, כן? הם לא גיבורים גדולים, כן? אבל עוד לא ביטאת, ובמובן הסתם, החימום עוד נשאר. עכשיו, מה קורה בסוף השבעה? למה זה קורה שעת חימום? כי גם בלי לקרוא את הבגד, מה קרה לרגש הזה? He faded away, יכול להיות בגלל ניחום אבלים. יכול להיות בגלל הזמן, יכול להיות הרבה סיבות.
אבל כלומר, מה שבעצם טוען תלמיד רחל מפריז, אני בא להגדיר האם אתה מחומם או לא, אולי הזמן מכה, אולי חוויית הישיבה מכה את החוש. מצד שיש כן מעין מסלול מקוצר, כאילו מה התיאור שיש פה? אדם נמצא בעקבות הפטירה, הוא שומע את השמועה, הוא נמצא באיזה צער נוראי, אם הוא מבטא באיזה פעולה קיצונית את הצער, זה מרגיע אותו. כמעט אינו, המודחי קורא את הבגדים, ועכשיו מה הוא יכול לעשות? תכנן מה לעשות. כי הוא עשה איזה טיפול. עכשיו, כאן, כל הסוגיה פה נקראת עדי תמיד אחרי מפריז, מתוך הנחה שמקובל עליה לגמרי עולם המושגים של שמואל. כלומר, כל הסיבה שהיא בכלל דנה בקריאה, מהו? כי הוא לא שייך לעולם ניוגיה ואלות, זאת הסיבה לדיון. כי הסוגיה אומרת בצורה ברורה שחליצת המנהל, שהוא ניוגיה ואלות, ודאי קיים בשמואל רחוקה. כל הדיון לשיטתו הוא דיון סביב הנתון הפשוט שקריאה איננה שייכת לעולם ניוגיה ואלות, אלא לשעת החימום. מה שהסוגיה חותרת למצוא, מה שהיא מבררת, מהו? מה ההגדרה של שעת חימום? מתוך ההגדרה הפשטנית שהייתי אולי חושב אותה בתחילת, רק מהממרה של שמואל. שעת חימום זה הרגע ששמעת. זה שעת חימום. אז כמו שמתוך המשך הסוגיה שמתבררת, שעת חימום יכול להיות גם כמה פעמים. זה רגע שמתעורר, גם יכול להיות שזה 3 ימים אחר כך, 4 ימים אחר כך. אבל לדעתו זה כל המצא לדיון. ועל רקע זה, הדיון, האם בשמועה רחוקה, אתה מחומם או לא? זאת בעצם, ככה הוא קורא את השאלה. כלומר, מעבר לדיון על קריאה, גם יש פה תפיסה שמה עובר אדם ששומע משהו שקרה לפני הרבה זמן, למרות שזה המפגש הראשון שלו. הסוגיה דנה, האם אתה מחומם או לא באותו רגע? האם זה נכתב פשט חימום או לא? כאמור זו מחלוקת. מה שהסוגיה כאן רוצה להוכיח זה, שיות ועל אבי ועל אמו אדם יקרא גם אחרי מה? גם אחרי 7 ימים, ולמרות שברור להם שזה לא נחשב מה שעת חימום, אז הוא עדין מה יקרה בשמועה רחוקה, שגם יקרא קריאה, גם יקרא קריאה, כן? אני קורא לכם את לשונו, על אבל אביו ועל אמו קורא והולך אפילו אחר זין, ואשת לקה אבילות 7 ימים כשהיה לבוש בגדים שאולים. אנא, השכחן הקריאה ולא אבילות זין ועל אביו ועל אמו, והכנה מנימה בשמועה רחוקה. וזה באה התשובה, והשאלה היא כמובן איך לפרש את זה, וזה אנחנו נסיים להיום. אומרת הגמרא, כי תניא היא לכבוד אביו ואמו. כן? בלשון רש"י, ולאו משום חיוב קריאה. רש"י מהכתב יד. או בעצם מה נאמר פה? יש שני סוגי קריאה. יש קריאה אחת מיוחדת שהיא כבוד אביו ואמו. הוא לא מדיני קריאה. או בלשון אחרת, הוא לא תגובה לשמועה רעה. יכול להיות שאתה לא מחומה, אין לו מגבלות של שעת חימום וכו'. אני כבר אומר לכם שהביטוי בקריאה כבוד אביו ואמו הופיע עוד פעמיים. אז לקראת פעם הבאה אנחנו נאסוף את הפעמים האחרות, ננסה לראות האם יש להם מכנה משותף. אבל זה בכלל, כמו דין קריאה קלאסי הוא הגמרא בכ"ד ד'. אם אני שואל את תמיד לכם מפרי, איפה המושג של קריאה קיים? בדף כ"ד ד'. הוא לא ניוג אבלות. הגמרא בחף, מה שאלה את עצמה, מה גדרי הגמרא הבמרא של שמואל? מה נקרא שעת חימום? והמסקנה שלה היא ששעת חימום חייב להיות קרוב לאירוע, הוא לא יכול להיות רחוק. זה שגילית שבאביו ואמו אדם קורע, זה לא מלמד אותך שום דבר, או בלשונו שתמיד הולכי אני פריז, אני קורא. והיא קריאה דאח עינה אלא דווקא באביו ואמו ולכבודם, והיינו תמה דקיבן דקרע דאביו ואמו, וכאן הוא לוקח אותנו לגמרא השלישית, זה גמרא בחבית, זה פעם הבאה. דאביו ואמו לא ניתן לשוללו אפילו אחר זין, אין מותר לתקן את הקרע. עד אחר למד, אם כן אבי תוך למד שעל אביו ועל אמו כתוך 7 ושאר מתים, וזה בזה לא ניתנה קריאתם לשלול, אבל שמועה רחוקה בין לאביו ואמו בין לשאר מתים, דין אחד להם, וזה בזה אינה נוהגת אלא יום אחד. אנחנו חולקים על חכמים, על דת, על אלישע בן אבויה, אנחנו לא מבחינים בשמועה רחוקה, ולכן ההבחנה שקיימת בקרע לכבוד אביו ואמו לא תופס בשמועה רחוקה. וכאן יש את המחלוקת הגדולה בין הראשון, זה כבר לפעם הבאה, האם בסופו של דבר בשמועה רחוקה אדם קורע לכבוד אביו ואמו. ואני מסכם את הקריאה של תמיד רחל מפריז, כל הסוגיה כאן היא מניחה שקריאה הוא לא מדיני אבלות. אלא שהקריאה היא שעת חימום, היא מבררת מה זה שעת חימום. כנגד זה אני כבר אומר לכם שברמב״ם, בפרק ח' מלכות אבל, דומני שהוא חולק על כל הקריאה הזאת של הסוגיה, והוא רואה את קריאת אחד מדיני אבלות, ומפרש את כל הסוגיה פה בצורה שונה, אז זה לפעם הבאה.
ולא אפילו משאיר מקום לאפשרות, שזה גם יכול להיות?
שמה?
במובן אחר?
להזקה?
לפי הרמב״ם.
אז בוא נחכה לפעם הבאה, נראה את הרמב״ם בפנים. אני רק מעיר שחוץ מהרמב״ם לפעם הבאה בפרק ח' כדאי לראות את הריטב"א פה על הסוגיה וגם את הדף כ"ד, אני אשלח לכם את זה. יש תוספות ששואל על יחס בין הסוגיות, תוספות שואלים מה קורה פה, איך יכול להיות שאתה קורא תוך שבעה כשהוא לא שעת חימום, אז הם שואלים את זה. יש שם ריטב"א חשוב מאוד שגם אצלנו וגם שם, שהוא בונה קו אחר בשם בעלי התוספות בשם הריט, ואני אצא בפניכם משהו גם ברמב״ם. זה לפעם הבא, בסדר? פה משהו קצרצר לפרשת שבוע, משהו שהוא המשך של משהו שפעם דיברתי עליו פה, באחד מהפרשיות בספר בראשית. זה החטיבה ההלכתית המרכזית של הסוגיה, היא חטיבה קזואיסטית. היינו, התורה באמצעות מקרים מתארת לנו דינים, תארת מקרה שקורה, בדרך כלל הפתיח הוא בכי, אז היא מתארת הסתעפויות, מי קובעת את הדינים? אחד מהנושאים שהפכות אותי מאוד מרתקים זה הקשר בין החלק הסיפורי של התורה לבין החלק של החוק. או אני שאל אחרת, מאיפה התורה שואבת את המקרים האלה? למה בחירת המקרים? ואני לא אומר שזה בא להסביר את כולם, ואני גם לא אומר שזה מסביר את הסדר, אבל כן, אני רוצה להצביע על כך שחלק די נכבד של המקרים שמתוארים בפרשת משפטים הם מקרים שאפשר למצוא אותם שהוא בתורה קודם לכן. אני דיברתי אז באחד מהשיעורים, באותו שיעור, על הקשר הלשוני הברור, תקבולות ברורות, בין פרשיית עבד עברי והמים בריאה לבין פרשיות יעקב ולבן. דיברנו אז על הקשר בין יחידות העבודה של יעקב שהם 6 ו-7 שנים לבין העבד העברי שעובד 6 יצא לחופשי בשביעית. מספיק לראות את התקבולות הלשוניות הברורות בין מה שרחל ולאה אומרות ליעקב, הלא נוחיות נחשבנו לו כי אם נחרם ממש וכי אם קור איש את ביתו לאמה, התקבולת בלשון לבן ליעקב, תמענה תענה את בנותיי לעומת אם אחרת ייקח לו שרק סוטה בנתה לא יגרה, ומה הוא מזהיר אותה? אם הוא ייקח אחרות, לא תיקח אחרות לבנותיי. עכשיו זה ממשיך גם בדמויות אחרות, זה ממשיך במכה איש רמת מות יומד, אשר לא צדה ולא בינה לידו, שזה מאוד מזכיר את קין והבל. אני ממשיך למפתה, שזה מאוד מזכיר את מי?
דינה.
את דינה, בבית שכם, יש ממש תקבולות ברורות ביניהם, ואני מביא גם עוד מקור אחד, והוא יוסף ואחיו, כן? גונב מישהו מחרו מות לעומת. זה לא אני חשבתי על הקשר הזה, זה כבר גורם את זה בעשרה הורגי מלכות. כלומר, במילים מאוד פשוטות, חלק מהמקרים הם מקרים שפשוט יראו קודם לכם, אני אומרת בצורה הבאה. סדר היום של המקרים, של התורה אתה מדבר, הם מקרים שקוראים לבני אדם. ומה שעוד בולט, זה עוד דבר, זה דיאלוג בין מערכת החוקים שמשתקפת בחלק הקדום יותר של התורה, לבין מערכת החוקים של התורה עצמה. עד כמה זה דומה, עד כמה זה שונה. אבל אני דווקא על זה לא רוצה לדבר עכשיו, אני רוצה לדבר על משהו שלישי. אחד מהמגבלות של חוק שניתן בשפה קזואיסטית, זה שהוא מתייחס למציאות מתונה בלי לתת לו שיפוט מוסרי. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את השיעור פתיחה של ראשי הישיבה לבבא קמא, אבל בכל ספרי ראשי הישיבות של בבא קמא במים דנים, האם מותר להזיק? כן? מה המצוקה שלהם? בוא נסביר את המצוקה שלהם. מצד אחד ברור לכולם שזה אסור. פשיטה, זה לא יכול להיות שמותר לבן אדם להגיד, אני בכוונה אקח פטיש, אנפץ לך את החלונות של האוטו, ואני אשלם לך. ברור שזה לא בסדר. מצד שני, זה לא כתוב בשום מקום שזה לא בסדר, כן? ולכן הם יושבים וחופרים, כן? אם זה מידה באפת על הריח הכמוך וכל מיני דברים. אני רק רוצה לציין שקודם כל צריך להבין מאיפה המצוקה הזאת נולדה. היא נולדה קודם כל מהסגנון של התורה. ואיזה סיבה הוא נולד מהסגנון הזה? כי התורה בסגנון הקדוריסטי היא לא אומרת לך אם זה טוב לעשות את זה, אם זה רע. היא מתארת אם זה קרה. ולכן יש פה איזה שפה שצריך לשאול למה התורה אהבה את השפה הזאת. שפה שככה היא מדברת. גם בשליפות השוט, קוראים המון דברים שאף אחד לא אומר לך שהם צריכים לקרות, הם קרו, כן? אבל אם אני שואל את עצמי, האם בתורה כן יש קריאת כיוון, או איך אני הייתי עונה על השאלה של ראשי הישיבות האלה, בחלק אני חושב שזה נמצא על ידי זה שאנחנו יכולים לקשר בין הסיפורים האלה, בין היחידה שלנו לבין הסיפורים איך שהם מופיעים. וכאן אני רוצה לקשור סיפור אחד לקריאה שצריכה להדהד באוזניים. וזה התורה בפרשת משפטים אוסרת להכות את החבר. אז פה צריך להכות באוזניים של כל אדם סיפור בתחילת ספר שמות שבו מישהו הוא מכה את רעהו. ומשה רבינו מה צועק לו? שאשה למה תכה רעך? או בלשון אחרת, בפרשת משפטים באיזה שאלה דנים? כשאדם מכה את הבעל שלו, מה דינו? צריך לקטוע לו את היד? צריך להרוג אותו, טוב מה קרה וכו'. אם אני שואל את עצמי, אם התורה על אדם שמכה את... איפה התורה אומרת לי שזה לא בסדר? איפה הוא יוסרת עליי? איפה התשובה לשאלות של כל ראשי הישיבות? נמצא בתחילת שמות. נמצא ברשע למה תכה רעך. וכל אדם שרוצה להרים יד על החברו, שרוצה לקרוא את פרשת משפטים ורק מה לומר לעצמו, לא, זה הדין, אני אשלם. שידעת לו באזניים המוסריות, ופה אומרים גם דבר מעניין, שהרבה מאוד מהאמירות המוסריות הן עולות דווקא בחלק הסיפורי של התורה. המוסר לא חייב לבוא בהכרח מצו, הוא גם בא מנפשות בריאות, מאנשים שראו עוול ומחו כנגדו, וזה חלק אינטגרלי, לחבר את הפרשיות ביד העונשים שהתורה מעניקה, גם להדהד את הקריאה המוסרית שמהדהדת מהחלקים האחרים.
תקבל אותו. תקבל של הנציב,
בבקשה, כן.
תקבל של הנציב.
לבראשית, כן, נכון. טוב, לילה טוב.